ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
וברק סרי. וברק.
בוקר טוב, בוקר טוב. גם התימנים עשו לנו השכמה, גם הרייטינג של אתמול, לא מי יודע מה, 6-6, מה יהיה? מה יהיה, ינון? אני כל כך רוצה לפרגן לך שבימים שאתה נמצא, הרייטינג נוסק, ואתה פעם אחר פעם, בתקופה האחרונה,
אתה דואג? אתה דואג?
לא, אני דואג.
תראה, אני אגיד לך מה, אתה פשוט משדר איתי ביום ראשון, אחרי מוצאי שבת, שבדרך כלל זה יום שהוא, כי בגלל שאנחנו לא משדרים בשבת, זה יום שהוא יותר חלש, אתה מבין? זה האירוע. זה א', ב'.
המירוץ למיליון 17.2, חדשות של חדשות 12, 17.2, האח הגדול 16.1, הפטריוטים 6-6.
הם לקראת גמרים, מפציצים, ואנחנו בכוחנו הדל, בכוחנו הדל, נותנים את הפייט שלנו, אבל סרי, הסר דאגה, המהפכה בדרך, לאט לאט.
אני דואג, אני דואג.
אל תדאג.
אני דואג, ואני רואה שאתה מדבר על המהפכה, ובינתיים אנחנו אפילו לא במהפכונת, כלום, מה שהיה.
אז למה אתם כל כך מודאגים בערוץ 14?
לא, אני עובר, 6.6, זה לא...
תגיד לי, אז למה אתם כל כך מודאגים מערוץ 14? אם זה לא מהפכה, לא מהפכונת, מה כל כך מטריד אתכם? יש לכם את ערוץ 11 ו-12 ו-13 וגלי צהל ורשת ב' ומידיעות אחרונות שהפך יותר שמאלני מהארץ ודה מרקר וכלכליסט ומאקו ווואלה וויינט ו-N12 והכל. למה כל הזמן מדברים על ערוץ 14? מה זה כל כך מטריד אתכם? מה קרה? יש ערוץ אחד, מה קרה?
הייתה כתבה בעין השביעית, שיעורי הצפייה בערוץ 14 ירדו בשנה האחרונה בכ-20%. בכ-20%.
קשקוש.
מה לך כי תחגוג, מה לך כי תעלות. קשקוש. הנה, נתונים, נתנו את כל הנתונים.
הם מדברים על הפיק של המלחמה.
לא משנה, חצי שנה האחרונה ירדו.
שיסתכלו גם בערוצים אחרים, אותו דבר, זה לעומת הפיק של המלחמה.
ב-20%, נתונים, נתונים. אבל עזוב את הרייטינג. לא, אבל אני מקריא, אני רק מקריא.
זה הארץ,
אני רק צינור.
העין השביעית.
העין השביעית. ביססו נתונים, זה לא...
הם באותו דבר נתנו נתונים על הסקרים בארצות הברית, שמובו פילבר כתב שם שמישהו יעזור להם להבין מה ההבדל בין סקרים על דברים שקרו לדברים שיקרו.
אז אל תזכיר את מובו פילבר, תעשה לי טוב. בוא נדבר, אבל אתה יודע...
למה לא? הסוקר הכי טוב בארץ.
ממש, ממש. אפי נווה, יש לי בשורות בשבילך, לפי מובו פילבר, אתה ראש לשכת עורכי הדין ברכותינו.
לא נכון, לא נכון.
טוב, אסוף את השטויות, לא נגמור את זה.
למה אתה משקר?
אני בסוף שבוע הזה ישבתי ואמרתי, וואי, 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 מה שצפוי לנתניהו ביום ראשון מינון מגל, או-הו, או-הו, זהו, נגמר, קלו כל הקיצין, קו פרשת המים. לפני כמה שבועות ינון מגל ישב כאן באולפן ואמר, אם תוך כמה שבועות אני לא רואה שיפור, אני יוצא נגד נתניהו, אחרי שהוא יצא חזק מאוד נגד שר נתניהו, ומאז הוא לא חזר על זה, הבטיח שהפעם אין הנחות. נתניהו... לא יצא נקי מהביקורת שלו, על מה אני מדבר? אז ככה, ביום שישי פתחנו עם קרוב ל-40 רקטות לעבר יישובי הצפון. ביום שבת, 80. רק הבוקר 40. רק הבוקר 40. ביררתי עם גורמי צבא כמה טילים נורו עלינו מתחילת המלחמה. מכל החזיתות, צפון, דרום. אני מוסיף גם את הטיל של החוטים הבוקר. מדברים על מעל 17,000 טילים, מעל 17,000 טילים. עכשיו, אתה יודע למה רציתי לבדוק? כי נזכרתי בדברים מאוד מאוד נחרצים של נתניהו לפני כמה שנים. בואו נשמע, כשהיה יושב ראש האופוזיציה, בואו נשמע מה הוא אמר על טילים, על מה הוא יעשה ועל כבוד לאומי.
מה, הבאת הסינג של נתניהו? נפתעת, עכשיו נפתעת.
בואו נשמע.
הוא מדבר מצב שיש מתחי טילים על הערים של המדינה שלו. אני לא מכיר מדינה שהייתה סופגת 4,000 טילים ולא עושה כלום. זה חייבים לעשות ולעבור מספיגה לתקיפה, גם כדי לשקם את כושר ההרתעה וגם כדי לשקם את הכבוד הלאומי שלנו. כן, המושג הזה, כבוד לאומי.
אני שומע בבוקר את ראש עיריית צפת קקון, ואני לא מפסיק לשמוע את דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה נטושה, ושטר מקריית שמונה, ודוידוביץ', וכולם בוכים. איזה כבוד לאומי. 11 חודשים, יורים על יישובי הצפון. אתמול הגיעו לעוטף כנרת, הרחיקו את הטווח. רצח, יורים בלי הפסקה, איזה הרתעה, איזה כבוד לאומי, איזה קשקושים. עכשיו, זה תמיד, תמיד נחמד ומשעשע אפילו, אתה יודע, אם זה לא היה כל כך עצוב, היינו גם משתעשעים, אולי צוחקים, לשמוע את הפער בין הדיבורים שלו, בין ההבטחות, בין נאומי הרב, הזכוכים, מלאי באמת עוז וגבורה, לבין המעשים. לבין המעשים. עכשיו, אבל יש בשורה לתושבי הצפון. מחר אמורה להיות ישיבת קבינט, וראש הממשלה נתניהו מתכוון לראשונה להכניס את הצפון ליעדי המלחמה ולקבוע אולי, אולי זה תאריך באופק ככה, רחוק, שיישובי הצפון יוכלו לשוב לבתיהם. לכן, אתה יודע, תראו, מדבר כאן על 4,000, איפה נשמע שמדינה מאפשרת שירו עליה 4,000 טילים? זה אחרי מלחמת לבנון השנייה, כן? אני מזכיר לכם, לפני, אחרי מלחמת לבנון השנייה. מעל 17,000 טילים לעבר ישראל, הפכנו להיות ילד הקפות של המזרח התיכון, כל תימני חותי, כל עיראקי, כל חיזבאללה נוער, כל חמאסניק, כולם יורים לעבר ישראל. איראן, 14 ירתה לעברנו מאות טילים, מה שמעולם לא עשתה. אין הרתעה, אין כבוד לאומי, אבל יש נאומים, יש נאומים מעולים, נאום בקונגרס, חבר'ה, עד היום אנחנו מתענגים על הנאום בקונגרס, איזה נאום, במסיבות העיתונאים, לילה ולילה. חבר'ה, בואו, תקשיבו, קשקושים, כן, ינון, אליך. הוא השקוע ברייטינג.
כן, לא, לא הבנתי מה...
מה קרה?
כן, מה הטענטרום, מה... הרי כל מה שמעניין אותך זה רק היצרים שלך, כן, נגד נתניהו, להצדיק את העבדות שלך לאליטה ולחונטה שאתה משרת אותה, אתה צריך, נדבקת בטירוף האנטי-הרלביסטי, ואתה צריך לפתוח כל בוקר באיזה סינק של נתניהו, בוא נשמע מה הוא אמר, בוא נשמע מה הוא אמר, בוא נראה מה הוא אמר, כן, לא, אין שר ביטחון, אין צבא, אין שבת, אין אף אחד, רק מה הוא אמר, מה הוא אמר, כן, ויורים עלינו ומה וזה. בינתיים, אני רק מזכיר לך שאת חמאס, כן, יקנו מכה קשה. טילים מעזה כמעט ואין. נכון שגלנט והצבא...
יום שישי שניים מאשקלון.
שנייה, נתתי לך לדבר.
לא, יום שישי ירו שניים.
שנייה.
ירו שניים מאשקלון.
תראה, אם אתה רוצה שאנחנו ניתן אחד לשני לדבר, אז ניתן אחד לשני לדבר.
אוקיי.
כן, אבל זה הדדי. כן, מכה קשה, אין כמעט טילים מרצועת עזה. נכון שגלנט והצבא רצו ב-11 באוקטובר להקות את חיזבאללה, מה שהיה קורה אז שהיינו עושים מלחמה בכל החזיתות בו זמנים, טמטום מוחלט, טמטום מוחלט. עד היום אני קורא את בן כספית, כותב, כן, אבל רצו, אבל הוא לא רצה להקות בחיזבאללה, טמטום מוחלט. ברוך השם שהיה שם נתניהו, ואחרי זה גם גנץ ואייזנקוט, ואחרי זה גם ביידן, שהתמכו בעמדתו, כולם לא לעשות את האיוולת הזאת, ברוך השם. אז הלכנו אחד-אחד, חמאס, הקינו מכה קשה, אנחנו ממשיכים שם, עד שבעזרת השם נקה אותם ניצחון מוחלט, שסינואר יחוסל או יושמד, או יחופר, לא יודע, אחד משלושתם. זה דבר ראשון. הדבר השני, נכון, החוטים יורים עלינו, החוטים חטפו מכה קשה, החרפנו להם את הנמל לדעתי הכי חשוב שלהם. הכי חשוב שלהם, זה לא שלא עשינו, לא הגבנו, לא שום דבר, חטפו מכה מטורפת, ואני מקווה שגם עכשיו יקבלו מכה מטורפת. האיראנים, צריך לזכור, חיסלנו באיראן את, איך קוראים לו, הוא, המחבל ההוא, ראש המחבלים, איזשהו אחד, עניה, כן, הם אמרו שהם יגיבו, מה קרה עם התגובה של האיראנים? הפכנו לילד הקפות, מה עם התגובה של
האיראנים? פוחדים מארצות הברית.
מה עם התגובה של...
מארצות הברית, לא מישראל.
כן, כן, אבל מה קרה?
פוחדים,
מהנוסות
מטוסים והמשחטות.
איפה התגובה של האיראנים?
פוחדים מארצות הברית.
כן, הם פוחדים מארצות הברית.
ודאי.
הבנתי, אבל אז אין תגובה של האיראנים. לחיזבאללה אנחנו מקים אותם מכות קשות. נכון שאנחנו צריכים לשנות את המשוואה, ונכון שאי אפשר שירו עלינו, ונכון שצריך לתת להם מכה קשה, אבל אותו דבר אמרנו גם לפני התמרון הצבאי, והקנו את חמאס מכה קשה, ואותו דבר אמרנו גם בהפסקה של הלחימה באמצע עם ההחזרת שבויים, ונתנו להם אחרי זה עוד מכה קשה. לכן אני מציע שכל היצרים שלכם והתאוות, התאווה לפגוע על למהר רגליים להרע, לריצת רגליים להרע, להגיד רע על ישראל, להגיד רע כמה קשה פה, כמה לא טוב פה, כמה רע פה, נעזוב את הארץ. עכשיו בנט, הוא מציל את המדינה, הוא משכנע אנשים לא לרדת את הארץ. תפסיקו כבר, תפסיקו. זה אירוע מתואב מה שאתם עושים. אתם רק פוגעים במדינת ישראל, אתם רק רע, אתם רצים רגליים להרע.
מהירי רגליים להרע, זה מה שאתם עושים, רק רע ורק כל היום. וירק יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. זה אתם. כל הזמן, תראה את הפותח שבוע, יום ראשון בבוקר. נה נה נה, הפכנו לילד הכיפות, עשו לנו ככה, עשו לנו ככה. איפה עניה? איפה דף? איפה הוא בלבנון? ירו על זה, השמדנו להם את הרמטכ"ל של חיזבאללה. הורגים להם כל יום פעילי חיזבאללה, תוקפים להם, הורגים להם את זה. בסוריה עשינו פעולה, כן, יחידה מובחרת, נכנסה שם לפי הדיווחים, פוצצו להם מתקן תטרי, שום דבר. איזה די, כל רע, די כבר, זה מגעיל, זה דוחה, זה מגעיל. זה מגעיל, זה דוחה.
פליישמן אומר שנכשלנו. הצבא בסדר?
גם אני התווכחתי עם פליישמן.
הצבא בסדר?
מה שאתה עושה זה דוחה, זה מגעיל. זה כמו ילד מנוזל שכל היום מתלונן ובוכה. תפסיקו, תתבגרו, אתם לא ילדים.
טוב, שמע, אז חבר'ה, אני פונה לדוידוביץ' מהצפון, ואני פונה לאביחי שטרן, ואני פונה לדוד אזולאי, ואני פונה הבוקר ליוסי קקון, ראש עיריית צפת, אני פונה בכלל לכל ראשי היישובים, בצפון, עד הכנרת, אל תתלוננו, אל תגידו מילה, תמשיכו לספוג ולשתוק, לספוג ולשתוק. זה שעשרות אלפים את תושבי היישובים שלכם מפוזרים בכל הארץ, אגב חלק מהם פונו לטבריה וחטפו גם באזור טבריה, שטויות, חבר'ה, מה אתם מתלוננים? אתם כמו ילדים מנוזלים, תחטפו ותשתקו, תהיו ככה ג'דאים, מה אתם מתלוננים? מה אתם כל היום בוכים כמו רכיחות? אתם לא מבינים שבאמת נתניהו יביל אותנו לדברים מצוינים? אז בואו נשמע ככה ממש כמה ימים לפני הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, הייתה רמת כוסית במשרד ראש הממשלה לשנה החדשה, לראש השנה. בואו תשמעו כמה ימים לפני הטבח, מה היה הצפי של ראש הממשלה שלנו לשנה הנוראית ביותר שחווינו מאז
תחילת
המלחמה. בואו נשמע.
אני לא חושב שאנחנו עוסקים בטירוף, אני חושב שאנחנו עובדים בטירוף למען המדינה שלנו, שיש לה עתיד מזהיר, ואני מקווה גם שנה נהדרת לפנינו. תודה רבה לכולכם.
וואו.
שנה נהדרת לפנינו. אמר האיש שיודע על זהות סכנות, אני יודע להשמיע לך גם את זה, איך שהוא יודע על זהות סכנות או שלא, יש לו כאן, יש לי כאן איסר, שהוא יודע
לזהות. עוד אחד, מדהים.
עכשיו תראה, אני באמת, אני אומר באמת, בכנות, ינון, ציפיתי שהבוקר לאחר סוף שבוע, כל כך סוער, כל כך אגרסיבי, כל כך מייסר את תושבי הצפון, שצערנו הרב, זזו הבוקר הצידה לטובת הטיל מתימן, שזזו תגיד לי, אתה יודע מה, באמת קלו כל הקיצים, באמת, אני לא מבין את נתניהו, הרי אתה אמרת כאן לפני מספר שבועות, אם זה יימשך, אני בהחלט אגיע למסקנה שיש כאן כישלון, והגיע הזמן לבקר את נתניהו, וזה לא קורה, כל מה שאתה אומר, זה מקטר על הילדים המנוזלים, ועל הבכיינים, וכו'. עכשיו תראה, אין גם אופק, זה לא הולך לאף מקום.
תגיד, למה אתה לא מדבר על הצבא ועל גלנט, רק על נתניהו?
אבל אתה פרגנת על הצבא.
לא, אבל למה?
אתה סותר את עצמך.
אבל למה אתה מדבר על המצב הביטחוני?
רגע, סן לי.
למה אתה לא מזכיר את הרצי?
אני אמשיך.
למה אתה לא מזכיר את פיקוד צפון?
אתה אומר לי,
למה אתה לא מזכיר את גלנט? אין שר ביטחון?
תראו, זה פוזיציה. כשהצבא עושה עבודה על פי פרסומים זרים, תראו מה הוא אמר כאן לפני כמה דקות. תראו, זה סתירה מרהיבה עכשיו, ינון מגל עשה.
אני בסתירה מרהיבה.
לפני כמה דקות, שניות, הוא פרגן לפעולות שאנחנו עושים, אין דף ואין עניה.
לא, אבל אתה בא בביקורת.
ואין פועד שוקר.
למה אתה בא בביקורת רק על נתניהו?
רגע,
למה
רגע,
איפה שר הביטחון?
רגע, אז תן לי לסיים.
איפה שר הביטחון?
תן לי לסיים, אני לא מפריע, אל תפריע. פרגן. כשנוח לפרגן לצבא, אז הוא מפרגן.
עזוב אותי, לתקוף, אני צבוע. תוקף, איפה שר הביטחון?
כשנוח, אין אסטרטגיה. הצבא
עזוב אותי, אני
לא
צבוע.
יודע. תשמע, כן. הצבא לא יודע. אני רוצה כן. להזכיר לך.
איפה שר הביטחון? למה אתה לא מדבר על שר הביטחון?
לא, תן לי. אין שום אסטרטגיה. הצבא כמעט בוכה, מתחנן, זועק, שר הביטחון, הרמטכ"ל, כל הדרגים הבכירים, אתה שומע אותם, לא יודעים לאן מוביל אותנו ראש הממשלה, לא יודעים לאן הוא מוביל אותנו. עוברים בעזה, צפון, מחנות המרכז, דרום, מנקים, לצערנו הרב נופלים חיילים גיבורים שלנו, יוצאים משם,
נכנסים,
רגע, נכנסים מחבלים. נתניהו מוביל אותנו לדרך שאנחנו לא מבינים לאן. אנחנו רק יודעים שהוא רוצה שהמלחמה הזאת יימשך. אתה יודע, סתם דוגמה, יושב הרמטכ"ל, אתה שואל איפה הרמטכ"ל, מדבר עם משפחות החטופים, החיילים החטופים. הוא אומר להם, אמרתי לדרג המדיני, לא יהיה בקרוב את מי להחזיר, לא יהיה את מי להחזיר. אומר, אתה שואל מה הרמטכ"ל? זה מה שהרמטכ"ל אומר. גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון, גם כל ראשי הצבא, תכניס גם את ראש השבק, אף אחד לא יודע מה עושה נתניהו.
הם לא מבינים.
אף אחד. נותנים להם משימות, הם מבצעים אותם לאילה ולאילה.
טוב, תודה, תודה, תסיים. הישגים
מרהיבים, מעולים, מאותו מבצע שאתה מדבר עליו, מפי פרסומים זרים, בתוככי לבנון, ועד רפיח וחן יונס.
אבל זה הקרדיט לצבא.
יפה.
יפה.
לא יודעים
הבעיות זה נתניהו.
בוודאי, הוא לא מוביל אותם. הם לא יודעים מה היעד האסטרטגי של ראש הממשלה. שכנראה היעד האסטרטגי היחיד.
גם
הוא טוען, יש מחלוקות גדולות ביניהם. אתה לא יודע שיש מחלוקות.
מי אחראי על הבעיות הפליליות?
בגלל זה הוא רוצה לפטר אותו.
ומה שקרה בלוד.
בגלל זה
הוא... מי אחראי בלוד?
למשל נתניהו...
על הרימון של מזרק בלוד והמכונית תופן וכל בלגן, מי אחראי?
גלנט רוצה למשל, אתה שואל מה המחלוקות, גלנט רצה למשל עסקת חטופים,
כן.
אמר למשפחות לפני כמה שבועות,
כן.
אנחנו יכולים לעמוד,
לצפון.
אנחנו יכולים לעמוד, כי ברגע שיהיה עסקת חטופים כן, בדרום,
כן.
אתה יכול להניח שאו שיגמר בצפון, או שתוכל להסיט,
כן.
על זה יש דיון מחר בקבינט
כן.
המפואר שלנו,
כן.
גלנט אומר שאם אנחנו עכשיו נסיט כוחות
כן.
לטובת הצפון, רגע, אנחנו
בפועל
נוותר על החטופים. כן. נתניהו חושב הפוך.
למה נוותר?
בינתיים אנחנו רואים שגלנט צודק, אין חטופים. החטופים נמצאים עמוק בתוך חיי עזה,
אוקיי, טוב,
ולכן
נדבר,
אתה
תודה.
שואל מה גלנט אומר, גלנט במחלוקת נוראית עם נתניהו, לכן נתניהו
טוב,
רוצה לפטר
אוקיי.
את גלנט ולהביא אולי את גדעון סער כזה, אתה יודע מי שיחליף אותו.
תודה, תראה, אתם פשוט חבורה באמת של...
אבל למה כללות?
לא, 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 עוד לא אמרתי מילה.
לא, אתה מתחיל, אתה, אני רואה על הפשע,
עוד לא אמרתי.
לא, 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 לא כללות, אני גם יודע לקלל. תראה באיזה כבוד אני מתייחס, אני מתחשב בשש הבוקר.
מי קילל, לא הבנתי.
אוקיי.
זה בדיוק אותו דבר, אתה רואה, אין קשר למציאות, אין קשר למציאות במה שאתה אומר. הרי כשבן גביר, כשיש בעיה של פליליזציה, אתם מאשימים את בן גביר. אבל כשיש בעיות ביטחוניות, אתם לא מאשימים את גלנט, אתם מאשימים את ביבי. למה גלנט? כן, גלנט היה שר הביטחון בשבעה באוקטובר. גלנט הוא ראש הממשלה בדרום, שר הביטחון בדרום, בצפון, בזה. אין שום מילה על גלנט, הוא לא קיים. אין שר ביטחון, אין לו אחריות, אין לו אשמה. כלום, הצבא שום דבר, הם פשוט לא מבינים לאן ביבי לוקח, אין להם שום אחריות על כל האירוע. הצלחות זה הם, אבל כישלונות ובעיות שיורים עלינו, זה בכלל לא הצבא. זה רק ביבי נתניהו, הנה ירו מפה, ירו משם, מי השם? ביבי נתניהו. כי זה ביבי וביבי, אותו דבר עם הגז, כן? אותו דבר עם הנישוב, אותו דבר עם הקורונה, אותו דבר עם הצוללות, אותו דבר עם השוחד, אותו דבר עם הרפורמה המשפטית. אין כלום, זה אותם אנשים. זה אותם אנשים. עכשיו בשבת עצרו איזה שלוש שמאלניות. מי העלה על דעתו שאפשר לעצור שמאלנים במדינה הזאת? החוצפה הזאת של המשטרה שמרשה לעצמה לעצור שמאלניות. באיזה מדינה אנחנו חיים? באיזה מדינה אנחנו חיים? עוצרים פה שמאלניות. מי שישמע, אז הם נכנסו בלא רשות לשטח פרטי של בית כנסת, אבל הם רק הניחו פליירים על החטופים. להם מותר, כי זה רק על החטופים, זה לא משהו. מה זאת אומרת? מה אתם רוצים? אני רק עמדתי פה, אני רק זזתי, אני רק עשיתי, כל הדבר. היא רק זרקה קובבה. מה פתאום? אני רק זרקתי חול, זה שום דבר, איך עוצרים אותה? יש פה ניצנים סוף סוף של משטרה שלא עושה איפה ואיפה בין חרדים לשמאלנים, או בין מתנחלים לשמאלנים, או בין ערבים לשמאלנים, או בין אני לא יודע מה לשמאלנים, ועוצרת גם שמאלנים. אתם ראיתם איך מפנים את החרדים שחוסמים כבישים? תסתכלו פעם אחת בווידאו, אם הרי לא רואים את זה כמעט בתקשורת, תסתכלו בווידאו אם שרצים בקבוצות הוואטסאפ, איך המשטרה מפנה את הפלג הירושלמי שחוסם כבישים בכביש 4 או בירושלים, בכל מיני כמו... קוראים להם את הצורה, מפרקים אותם. באיילון זה בכפפות של משי, אבל אם ננקטו בכוח זה הכל ישר, מה פתאום, זה משטרה של בן גביר. השיא הגיחוך מגיע הבוקר, כן, נדב אייל בשבתו כתועמלן של מפעלות השמאל בערוצי התרעלה כותב כותרת, ידיעות אחרונות זה הכותרת הראשית של העיתון, כך דמוקרטיות נופלות, כן? כותב, מצייץ את זה אילן שילוח, וכותב ככה, תקשיבו, אני אומר לכם, זה אמיתי, זה צויץ הבוקר. הדברים האלה, זה רק מהבוקר, זה לא ממקום אחר. שתבינו את רמת הטירוף.
היטלר מינה את הימלר, הבנתם? תקשיבו, ככה זה מתחיל. היטלר מינה את הימלר לפקד על האס-אס והמשטרה, והימלר עשה את העבודה עבור המכונה הנאצית. הימלר וקלגסיו פרעו בכוח, קלעו והקימו מחנות, אליהם נשלחו מתנגדי משטר יהודים זרים ואחרים. תהליכים דומים, סימן שאלה? זה על הכתבה של נדב אייל בתבעלה ידיעות אחרונות, מכך דמוקרטיות נופלות, לדרך אילן שילוח, להימלר והיטלר בשלושה שלבים. ומה אומר הכי מצחיק בטור שלו, הזוי נדב אייל? תקשיבו למשפט. כל החלטה היא פוליטית, על בן גביר הוא מדבר, כל החלטה היא פוליטית, כל מינוי הוא ג'וב. הבנתם? זה מסכם לכם את כל האירוע, כן? של שלטון הימין, הימין. מבחינתם, בשלטון הימין, כל החלטה היא פוליטית, כל מינוי הוא ג'וב. אצל עומר בר-לב זה לא. זה שנגיד, איך קראו לו, ניסו שחם, אחרי שהוא הוקלט, להרביץ למתנחלים בכפר מימון, הפגנה לא אלימה, לקרוא עליהם את הרגליים, חרה עליהם וכל זה, קיבל ניצב, זה לא פוליטי, זו לא משטרה פוליטית. אצל עומר בר-לב שום דבר לא פוליטי. אצל שרי משטרה מהשמאל זה לא פוליטי, שום דבר לא פוליטי. אצל בן גביר, כל החלטה היא פוליטית, כל מינוי הוא ג'וב. הבנתם? אותו דבר בהתייחסות לנתניהו, לבן גביר לזה. אין גלנט, אצל גלנט זה לא ככה, אצל בן גביר זה ככה, אצל ביבי זה ככה, אצלהם זה לא ככה. זה כל האירוע בנקודה אחת.
טוב, תן לי לענות. העלית השאלה, באמת שאלה, שאלה חשובה. למה אתה לא פונה להרצי הלוי? למה אתה לא פונה לרונן בר? למה אתה לא פונה לשאר אנשי המקצוע? למה אתה רק קובל לנתניהו? שאלה, שאלה. אני רוצה להתעלות בעיניים גבוה, ותתפלא, תתפלא, עוד אינסר של נתניהו. בואו תשמעו מה נתניהו אומר לגבי אחריות הדרג המדיני. בואו נשמע.
מחלה, מחלה.
מי שקובע זה הדרג המדיני. מי שמבצע זה הדרג הצבאי. כך זה היה וכך זה גם יהיה.
אתה הבנת את זה? אתה הבנת על מה אני מדבר? ינון, אתה הבנת על מה אני מדבר? מי שקובע, אומר נתניהו, זה הדרג המדיני. ומי שמבצע זה הדרג הצבאי. אבל זה הכל תלוי בתקופה. כשנוח לו, אז אני קובע. כשנוח לו להטיל את זה בראשי ממשלה, אלה שהיו כאן לשנייה וחצי ב-17 שנים האחרונות, נפתלי בנט, יאיר לפיד, אני יודע, אולמרט, אז הם אחראים. איך הוא אמר ב-2008, בנאום שלו, בכנסת, כיור אופוזיציה לראש הממשלה, אולמרט, תפסיק להפיל תיקים על הרמטכ"ל, תפסיק להפיל תיקים על ראש הממשלה, על שר הביטחון. אתה ראש הממשלה, האחריות עליך, האחריות עודפת עליך. ואיך הוא אמר כאן? מי שמחליט זה הדרג המדיני. לכן, ינון מגל, אמרת לך, נתליתי באילנות גבוהים. הנה התשובה, על פי נתניהו, מי שקובע, מי שמוביל, מי שמנווט את הדרך, אמור לנווט את הדרך, בינתיים הוא לא מנווט לכלום. בינתיים הוא מעריך את המלחמה.
אז למה בן גביר השם וגלנט לא השם?
רגע, תן לי.
למה בן גביר כן וגלנט לא?
אל תסיט אותי. אז
הבנו, ביבי ביבי.
אל תסיט. ביבי ביבי, הבנו. לא, שאלת שאלה.
לא, אני שואל למה בן גביר כן וגלנט לא. זאת השאלה.
אני רוצה לענות לך, ינון.
אתה לא עונה. אתה לא עונה.
אתה אומר, למה אתה לא פונה לזה, למה אתה לא פונה לזה?
לא, למה גלנט לא ובן גביר כן?
רגע, אז אני הולך לנתניהו, באמת. פטרון שלך, אדם שאתה מעריץ, אדם שאתה באמת רואה בו את... באמת שיח...
הוא כותב לי
את
דף המסרים כל בוקר.
לא, שליח האל, לא. שליח האל. האיש שאמרת, אני צינור דרכו...
אני צינור שלו.
נכון?
הוא כותב לי את דף המסרים, הוא ושרה ויעיר.
לא, 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 אל תהפוך את זה לבדיחה.
זה בדיחה, אתם בדיחה.
אתה אמרת לרוני קובן, אני דף המסרים...
כמו שאתה צינור, כמו שאתה צינור,
אני צינור של
השמאל.
אתה לא נותן לי אבל לענות. אתה שאלת אותי למה אתה לא פונה. אני אומר לך בוא, כי נתניהו אמר. נתניהו אמר שהדרג המדיני שם. תשמיע את זה עוד פעם, עוד פעם.
סרן, הוא באמת, עשה לי טוב, ודאי, זה באמת כבר... טוב,
מי שקובע, כן,
מי שקובע זה הדרג המדיני. מי שמבצע זה הדרג הצבאי. כך זה היה... וכך זה גם יהיה.
אז אנחנו אחרי 11 חודשים פלוס פלוס, עוד מעט מציינים, כמובן לא חוגגים, שנה למלחמה הארורה הזאת, הדרג המדיני, קרי נתניהו, הוא זה מוביל. ואנחנו כעת בסוג של שוקת שבועה.
גלן דרג
בצפון,
מדיני?
רגע, גלן בצפון, דרג מדיני? אמר נתניהו, אל תפנה לראש הממשלה, אמר נתניהו לאולמרט, אתה השם, אתה אחראי.
אני שואל אותך, גלנט הוא דרג מדיני?
שנה לאחר פתיחת,
למה אתה לא מדבר על גלנט?
שנה לאחר פתיחת המלחמה, נתניהו מוביל אותנו לשוקת שבועה. למעלה מ-17, 17 אלף טילים נורו על ישראל בשנה האחרונה. בסוף השבוע הזה, מעל 150 טילים נורו לעבר ישראל מהצפון.
גלנט, אין לו אשמה?
שני טילים נורו לעבר אשקלון ביום שישי.
גלנט, אין לו אשמה?
החותים יורים על לנו בבוקר
גלנט, אין לו אחריות.
גורמים כאן לבעלה רבתית
בשפלה
ובגוש דם. אמר נתניהו, ואני אחזור ואגיד,
גלנט, אין לו אחריות.
יש כאן ראש ממשלה, יש כאן דרג מדיני, הוא אחראי. גלנט בסוף, גם אם הוא חושב אחרת, הוא נשמע לראש הממשלה. הוא נשמע לראש הממשלה. ראש הממשלה לא אוהב את הדעות שלו.
אז למה אתה מאשים את בן גביר?
ראש הממשלה, רגע, אני לא מדברתי עוד, לא הזכרתי מילה את בן גביר.
למה אתם מאשימים את בן גביר?
ראש הממשלה לא אוהב שגלנט בא ואומר לו שיש דרכים אחרות לעבוד, גם בצפון, גם בדרום, גם
תן לי זמן להשיב, תן לי זמן להשיב.
הוא רוצה לפטר אותו.
אוקיי, תודה.
אז אתה אומר, למה אני לא מאשים את גלנט? כי גלנט רוצה ללכת למקום אחר, וראש הממשלה קורא מתדרך שהוא רוצה לפטר אותו.
כן, אבל אני אמר, שאלתי אותך לגבי גלנט, למה אתם מאשימים את בן גביר באחריות למה שקורה בפליליזציה, ואתם לא מאשימים את גלנט? איך פה יכול להיות שזה שר שהוא כן אשם, ושם זה שר שהוא מבחינתכם לא אשם? עכשיו אני אראה לך כמה מחשי פוליטית, שים לב, כן? אתמול מחש הודיע שתפתח בחקירה מעצרן של שלושת אנשים המפגינות שחילקו עלונים. בחמישה בספטמבר, מחש פתחה בחקירת אירועי אלימות המשטרתית במחאה אתמול. בשלושה בספטמבר, מחש פתחה בבדיקת אירוע דחיפתו של דני אלגרט, אחיו של החטוף איציק אלגרט.
אלגרט.
אחד בספטמבר, מחש בודקת את מעצרו של הרופא דוקטור ולדימיר טנק שטיפל בנטלי צנגאוקר, כן, באחד בספטמבר, מחש פתחה בחקירה נגד פרש המשטרה שפגע בנטלי צנגאוקר, 31 באוגוסט, מחש פתחה בבדיקה נגד הקצין שעצר את ארבעת משתתפי הפיקניק הראשון.
יש להם הרבה עבודה.
בשמונה באוגוסט.
עושים להם מסיבות.
תראה איך בחיים לא היה כזה דבר.
תגיד לי, אתה בעד מה שעשו עם הבריטים השלוש?
תגיד,
נשים למה? האלה שנכנסו למקום ב-50 ושמו
תגיד פליילים. תגיד לי, למה כשנעצרה אותה שירה בפרשת משפטים בושה, מחש לא פתחה בחקירה? למה? למה לא פתחו בחקירה על זה שעצרו אישה שאמרה ליועץ המשפטי לממשלה, פרשת משפטים בושה בשבת, אישה דתייה הזאת.
עכשיו מנדלבליט בסדר? לא, לא אז הוא היה בסדר?
מה זה הטיעון הזה?
לא, אני שואל.
לא הבנתי מה זה התשובה הזאת.
כי תקפה את מנדלבליט.
שאלתי אותך על מחש.
לא, אז מנדלבליט אז היה בסדר?
אתה מדבר שטויות.
לא, אני שואל אותך.
סרי, אתה מדבר שטויות.
אני שואל לך, קודם כל, אוקיי, אני אענה לך.
אבל אתה מדבר שטויות. אני שאלתי אותך למה מחש לא פתחה
מנדלבליט אז היה בסדר?
מה הקשר? מה אתה מדבר שטויות?
לא, כי מנדלבליט היום נתון להתקפה רבתית.
אתה פשוט מדבר שטויות.
להתקפה רבתית, גם מהערוץ שלך.
אבל סרי, תדבר לעניין. אתה לא מדבר לעניין. שאלתי אותך למה מחש לא פתחה בחקירה.
כן.
ואז
אפשר, היה צריך לפתוח, היה צריך לפתוח בחקירה כבר אז.
היה צריך
לפתוח בחקירה כבר אז. אני שואל רק אם מנדלבליט אז היה בסדר.
בואו נמשיך בשעה.
לא, שנייה.
יש 9 דקות שידור.
בסדר.
הוא התחיל לענות לו אחרי זה.
בסדר.
יש גם שידור, אינון, חוץ מלענות.
כן, אבל לא יכול שהבן אדם מדבר.
אנחנו בערב ראש השנה.
60%
מה. אתה מדבר הרבה, אל תדבר.
לא, זה
טוב שיש דקות.
טוב, אז רק אני אגיד עוד דבר אחד.
אינון, אתה גם כל השבוע כאן, אתה עם מלא תובנות ורעיונות.
בסדר, זה שאתה פה פעם בשבוע.
לא, פעם.
אתה פעמיים בשבוע.
בסוף אתה בינו נושאים אותו דבר, דרך אגב.
הכל בסדר.
אני אומר לך שהוא מדבר יותר. אבל רק מילה, חצי מילה לפני עוזי רבי, אתה יודע, כותבים לי כאן שהאישה היא משפטים, פרשת משפטים בושה עוקבה, לא נעצרה בבית שלה ונעזקה בידיים,
לא
נעצרה למעשה של חקירה של 8 שנים. החקירה של מחש, שימוש בסמכות בצורה לא ראויה, זה הבדל דרמטי.
בסדר, היא גם בסך הכל לא חדרה לשטח פרטי.
בוקר טוב.
אתה יודע, להבדיל, ולא שרפה צמיגים בכביש ראשי.
בוקר טוב.
כמו שעשו האנשים האלה.
בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי.
אלן, בוקר טוב חבר'ה, מה נשמע?
בסדר, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. נו, מה אתה אומר על מצבנו הבוקר?
תראה, אני חושב שמצבנו, אתה יודע, משתפר, אבל לאט לאט אנחנו די בעיה בכל מה שקשור לעניינים. אני מאוד מקווה שבנושא של עזה יעשה כאן משהו בקרוב מאוד. אחד, או יד על ההומניטרי, ואם זה לא מספיק, אולי גם חיתוך של צפון הרצועה וחיתור שלה, כי אנחנו בעצם מבינים את החמאס צריך להביא להכרעה.
יש כבר חיתור של צפון הרצועה.
סליחה?
כי צפון הרצועה למעשה מחותרת.
כן, אבל אני מדבר פחות או יותר על הדברים הללו של להוציא את כל האוכלוסייה האזרחית מהצפון, מי שישאר שם בעצם דינו כדין מחבל, והוא יעבור או תהליך של הרעבה או תהליך של השמדה. אני חושב שצריך להגיע כאן למקום שבו...
מה, עם כמויות המזון שנכנסו לשם, הרעבה הוא לא יחווה במאה השנים הקרובות.
אבסורד, אבסורד.
אין מקום, אתה יודע, אלמוג בוקר, אלמוג בוקר, פרופסור רואבי, אני רק ככה מי שלא שמע, אלמוג בוקר השמיע הקלטה לפי המחסנים... מחסני החמאס מפוצצים עד אפס מקום בסיוע הומניטרי, אין להם מקום להכניס, אתה מבין? איזה ערבה, הם יכולים עכשיו לחיות עם הסיוע הזה?
לא, אבל אני מדבר על מצב שאתה מנתק בסופו של דבר חלקים מהרצועה, ואתה בעצם מחתר אותה, זה לא עם הרבה כוח צבאי.
למה לא עושים את זה? למה לא עושים את זה?
אני, תקשיב, בוא, מי שרוצה להכריע את החמאס, צריך מעבר למה שנעשה, ואני לא מקל ראש במה שנעשה, יש כאן הישגים צבאיים, אבל מול שחקן כזה, אתה לא מודד במונחים קוונטטיביים, כמה אני הרגתי לו, כמה הוא הרג לי, כמה אני הרסתי לו, כמה הוא הרס לי. אתה צריך גם שובר שוויון. שובר שוויון זה לשים יד על ההומניטרי, שובר שוויון זה לקחת שטח. ואני בטוח שאם ישראל תעשה את זה, היא תוכל להתקרב, למטרה שלה בעזה.
מה זה אומר לקחת שטח? מה זה אומר לקחת שטח?
לקחת שטח זה להפוך אותו בסופו של דבר לשטח מחותר צבאית,
כן.
אפילו סוג של ממשל צבאי באופן זמני, שמלמד את הצד השני שיש מחירים לכל דבר מהסוג הזה. שוב, צריך להיות פה מאוד מאוד נחרץ, צריך להיות מאוד מאוד עיקש, כי אם רוצים בהחלט להכריע את החמאס, וזה לא דבר שהוא לא אפשרי, אני מאמין שזה דבר שהוא אפשרי, רק צריך בעצם להכניס את התבלין המזרח תיכוני במצב שאנחנו נמצאים בו, ולבוא עם דברים נוספים. צריך לזכור שאנחנו כל הזמן מחכים לעסקת חטופים שלא קורה, לא קורית, כנראה לא תקרה, וזה גם מונע את מה שאני אומר שצריך לעשות בעזה.
זאת אומרת, לא תקרה, קרי, אין מה לבנות על עסקה, אתה אומר או להחזיר אותם, או שהם ימותו, פשוט ימותו.
לא, אני אומר כך, אתה רוצה לעשות עסקה בסופו של דבר בשלב ראשון, כדי לקחת 20 או 25, ומתוך הבטחה שאתה חוזר אחרי 42 יום, אף אחד מאיתנו לא יכול בכלל לעמוד מול משפחות החטופים ולטעון נגד, גם אם יש בזה נזק. אבל אם אתה בא ואומר לי שאתה עכשיו עוזב את עזה כמו שחמאס רוצה, לא מותיר שם שום חייל, מכריז לך סיום המלחמה ומותיר את החמאס כריבון מעזה, כלומר החזרת אותי לשישה באוקטובר כאילו לא היה שבעה באוקטובר, זה לדאבוני, עם כל הצער שבדבר, ישראל, שיש לה בכל זאת בסוף חשבון לאומי, לא תוכל לעשות. זו דעתי כמובן, אני מבין את הצער ואת הכאב, אני בהחלט חש בדברים האלה, ואני חושב שאנחנו כאן באמת בצרה צרורה עם הסיפור הזה של החטופים, אבל יש גם מחירים שבסופו של דבר אני, לא מאמין שישראל תוכל לשלם כדי לחזור לשם.
פרופסור רבי, בוא נעבור לזירה באמת היותר חמה, לפחות בימים האחרונים, הגזרה בצפון. לא סופרים אותנו, החיזבאללה, כל האיומים, כל ההתראות, כל האוטוטו נכנסים, ידינו ארוכה, לא סופרים אותנו. תראה מה היה כאן, מה היה בסוף השבוע ומה היה הבוקר.
בוא, אני מסכים איתך בדבר אחד. מה שאיראן עושה כאן לישראל, זה בעצם הרבה זירות עם התשה. ישראל, בוא נזכור, היא מדינה שכבר הפליאה בעבר לעשות במכות קצרות ומאוד מאוד עמוקות. כשישבו חכמי איראן ושאלו איך מרוקנים את ישראל מחיוניות, זה היה המודל שלהם. ולכן כמו בעזה, להבדיל אבל כי זה יותר גדול, גם פה צריך לעשות משהו מחוץ לקופסה.
אז אתה אומר, אז רגע, אז אתה אומר למעשה שהתמשכות המלחמה אוטוטו שנה היא טעות ענקית, זה מלחמת התשה שאיראן כופה עלינו, אנחנו אסור היה לנו להיגרר למלחמת התשה הזאת, וכאן בעצם הטעות הגדולה.
כן, אבל אני אגיד לך, אני לא יודע בדיוק מה בעצם היקף הסמיכה, ואני מבין שבסופו של דבר גם כל החכמים שדיברו איתנו על צבא קטן וחכם, וכל מה שקרה כאן ב-20 השנים האחרונות מאז ההתנתקות, כל מי שקיבל פה החלטות עד הרגע הזה, בסופו של דבר האשם צריך ליפול עליו, משום שהייתה כאן בעצם התנהלות שלא מתאימה למזרח התיכון. אבל אני אומר שוב, ינון וברק, אני אומר דבר מאוד פשוט, אם אתה רוצה לקצר תהליכים, אני מסכים איתך ברק מה שאמרת, אסור לישראל להישאר בלימבו הזה, היא צריכה שובר שוויון. מה לדעתי יכול להיות שהיא שובר השוויון? כמו שבתימן עשית מודל חודידה, בלבנון תעשה מודל בירות. אתה צריך להשית על האוכלוסייה.
למה? אז זה בדיוק. למה לא מקים אותם בבירות? למה לא פוגעים בתשתיות של מדינת לבנון? רגע, למה לא מקסחים את הדחיה? למה לא מקים, כמו שיקו בחודיידה, ואתה יודע מה? יצרו כאן איזה מין הרטעונת קטנה.
אז בוא אני אגיד לך ככה, אני שוב, זאת דעתי.
תשמע, בוא ננסה אולי לדבר איתך
ב... רגע, אבל תן לו לענות על זה.
לא, אבל אין זמן, נגמר הזמן. ננסה אולי שעה הבאה לדבר איתך גם.
יאללה.
טוב, תודה פרופסור עוזירבי.
ביי ביי.
תשמע, אומרים שהחותים שלחו לוחמים לסוריה, שאגב גם כן מתרכזים שם כל מיני כוחות כדי לתקוף אותנו, כל מיני נשים מכל מיני מקומות בעולם, הנה גם אפשרות לחסל שם את כל האלפי, אלפי חותים, אלפי עשרות, אני לא יודע כמה הם שלחו שם לסוריה. חוץ מאיזה נמל בתימן, אפשר להשמיד את החותים בסוריה.
חסר יעדים, חסר
וגם
יעדים.
וגם פתרת בבנון. שתי בעיות, שלוש בעיות במכה אחת. כן. גם בתימן, גם בסוריה, גם לקראת מלחמה שלא תבוא עלינו. הכל, אתה יודע, במכה, בום.
רק תיקון אחד, אפרופו, אמרת שנכנסו לשטח פרטי, בית כנסת, יום חמישי.
זה שטח עלייה פרטי.
לתורה, שטח ציבורי.
בגלל זה אתם אומרים שמותר להתפלל שם להיכנס. בהפרדה, כי זה שטח פרטי, לא?
אין שום בעיה להיכנס לבית כנסת.
אבל זה שטח פרטי, לא, לא.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
תשמע, קראתי מאמר מעניין של חיים רמון, איש שאתה מעריך, אוהב לראיין כאן, ממש לא מאוהדי, אני יודע מה, לפיד, בטח לא יהוד ברק, לא... אדם עם דעות...
אני מניח שאתה הולך להביא איזה משהו שהוא יצא נגד ביבי?
לא, אז בוא תשמע, בוא תשמע. עכשיו תראה, אני בכוונה הקדמתי ואמרתי, איש שתוקף את ברק ותוקף את לפיד, וגם גנץ ממש לא מתלהב, וככה הוא כותב במאמר במעריב בסוף השבוע.
כן.
כולם יודעים שמזוודות הכסף הקטרי לחמאס החלו בתקופת נתניהו, אבל מה שלא יודעים זה שהוא פעל באופן אישי כדי שקטר בכלל תוכל להעביר את הכסף לחמאס. אחרי שאבו מאזן הפסיק להעביר משכורות לרצועת עזה, משום שהם שימשו למימון אנשי חמאס, נתניהו לחץ עליו לחזור ולשלם להם. אבו מאזן לא הסכים. אז נתניהו חיפש פתרון אחר, הוא פנה לקטר, הוא ביקש מהם להעביר כספים לרצועה. הקטרים אמרו שהם מסכימים בעיקרון, אבל הם לא יכולים לעשות זאת, בגלל שחמאס נמצא ברשימת ארגוני הטרור של ארצות הברית, והעברת הכסף אל הפירושה סנקציות. נתניהו פנה איפה לממשל האמריקאי, הוא ביקש שיתנו לקטר אישור מיוחד להעביר כסף לחמאס. האמריקאים נענו לבקשתו של ראש ממשלת ישראל, ומזוודות הכסף הקטרי החלו לזרום לרצועה. עיקר בניית הכוח הצבאי של חמאס התרחש אחרי 2018. בקיצור, נותן כאן סרטוט די מדויק, איך הועברו הכספים במזומן משנת 2018, איך הכספים האלה שימשו לבניית מאות אלפי המנהרות שקיימות היום, איך הם שימשו להעברת המלח דרך סיני ומקומות אחרים לתוך רצועת עזה, ואיך כל הדברים האלה היו התשתית העוצמתית שהתנפצה על כולנו בשבעה באוקטובר. דרך אגב, עוד
תראה,
דבר.
תראה, זה דבר מעניין, כי אני קראתי את המאמר הזה של חיים רמון. כל המאמר כמעט כולו מדבר על הפרשנים הצבאיים והכתבים הצבאיים, איך הם שירתו את, את הקונספציה, מדבר על הביטחוניסטים, הוא מזכיר שם את אור אלר, הוא מזכיר שם את נדב ארגמן, דן הראל, עמוס גילד, גדי שמני, ישראל זיו, יורם כהן, כן, ממשיך, כאילו, כל, נותן כל התורבן,
בסוף הפסקה האחרונה שלו, הפסקה, אוקיי, אז יכול להיות שבראשונה ובאחרונה הוא מזכיר את נתניהו, כל הטור שלו זה על כל מי שלא נתניהו שהיו בקונספציה, כל הגנרלים, דגנרלים, ביטחוניסטים, פרשנים, כתבים צבאיים, כולם. אבל מה אתה לוקח מהטור? מה הוא אמר על נתניהו?
יש לי המון כבוד לאור הלר, יש לי המון כבוד לאור הלר, כתב צבאי ותיק ומיומן בערוץ 13, משדר גם מדי פעם לפעם כאן בתחנה. אבל אתה יכול להשוות את האחריות של אור הלר.
לא, אבל אתה מדבר על טור של חיים רמון.
לאחריות של
נתניהו. אתה רק נתניהו, רק נתניהו.
אבל הוא ראש הממשלה.
בסדר, אבל מה עם שר הביטחון?
הוא ראש הממשלה.
מה עם הרמטכ"ל? מה עם נדב ארגמן, שהוא מראה איך הוא היה בקונספציה, איך הוא אמר שחמאס מורתע? הוא מראה אותו נדב ארגמן שמדבר, כן, האיש הזה, כן, שבא ופותח את הפה כל פעם שעובר שתיקה מחדש, הוא מראה בטור שלו איך נדב ארגמן היה חלק מהקונספציה.
הציע 6 פעמים לחסל את סינואר ונתניהו סירב. אבל תראה, אני מאוד מוחזר ממך, באמת שאני מוחזר. אני הייתי בטוח הבוקר שאתה תהיה אינון שונה. באמת אני אומר, אני נשבע לך שאני אמרתי גם לחברים
שאני אכנס בנתניהו,
שאתה ביום ראשון תגיד מספיק, עד כאן, אני לא מוכן יותר עם ההפקרות הזאת שלך בצפון, אני לא מוכן יותר לזה שאחינו ואחיותינו מפוזרים בכל חלקי הארץ ואין מושיע, אין פתרון, אין שום דבר. אני האמת באמת מאוכזב. תגיד לי, אבל סתם שאלה.
כן.
דיברנו על חקירות, כן. אני רוצה להגיד כאן לכל המוחים, המחאה וכל מי שככה מפגין נתניהו, הסרט הזה ששודר באותו פסטיבל סרטים בטורונטו על החקירות לא יביא לכם רבע קול. רבע קול. חבל לכם להתעסק בזה, חבל לכם לנסות להרים את זה, למרות שיש צו איסור פרסום. זה לא, איך אומרים, נתניהו הלך עם 3 כתבי אישום לבחירות, הביא 32, 36 מנדטים, זה לא מה שיעשה. אבל אותי בכל הסיפור הזה, אפרופו מה שאנחנו מדברים עכשיו,
לא הבנתי, הסרט הזה אמור להביא קולות לנתניהו?
לא, 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 לא.
איך הגענו
לא,
לזה
לא,
שסרט
לא,
נגד,
להביא,
נתניהו,
נגד נתניהו
אמור להביא קולות?
לא. אני פונה לאנשי המחאה.
הבנתי.
ואומר להם, אל תתלו בזה תקוות, אסור לפרסם את החקירות.
אין שם כלום בסרט
אבל
הזה.
אבל יש הרבה בסרט הזה.
אין שם
מה?
כלום.
בוא ניקח דבר אחד שיש. No. תגיד לי מה דעתך. באמת, אפרופו,
הכל
אנחנו
פורסם.
רואים, מה שאנחנו רואים עכשיו סביב המשטרה והדיון על המשטרה.
No.
יושב שם בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, ובחקירות, אליבא דמי שראה, אנשים שראו, מטיח בחוקרים, שזה, אתה יודע, אותי זה זעזע. אני זוכר את זה מזמן האמיתי.
אתה הזדעזעת.
אני זוכר, תגיד לי, אתה לא מזדעזע, אתה עכשיו הקראת משהו על גרמניה הנאצית, כמעט נחרדת. אומר לחוקרים בחקירה מצולמת, מוקלטת, אתם, איך הוא קרא להם? גסטאפו, ואתם שטאזי, ואתם כללות מקללות שונות. דעתך נוחה מאמירות כאלה?
לא.
לא. יפה.
אוקיי.
יפה.
מה הטיעון? איפה הטיעון?
אני אומר...
נכון מי בן אדם, היה במצוקה, נכנס לחקירה, השתולל.
מצוקה. מישהו אחר שהוא לא יאיר נתניהו, היה נשאר שלם אחרי אמירות כאלה לחוקי משטרה. היה נשאר שלם.
סרי.
ראית מה עשו על חלוקת פליירים?
טוב, חפרת חפור, נו. רק התחלנו שעה, חפרת חפור. תן לי להשמיע לך את הגאון, כן, הגאון מנדבור, יאיר לפיד. יש איזה אתר או משהו כזה שכל הזמן עושה 60 שניות. משהו, כל היום מראיינים אותו, את יאיר לפיד.
לא, זה אתר, זה נקרא, זה אתר חדש של קשת.
אוקיי. קשת זה שלך.
מראיינים ב-60 שניות, זה ראיינות, זה פינפון כזה.
אבל כל הזמן הם מראיינים את יאיר לפיד.
לא.
כל הזמן, כל הזמן, כן, כל הזמן.
לא, אפילו
הטכנאי,
אפילו
הטכנאי
עושה עם
הראש,
זה פעם אחת.
כל הזמן אני רואה שם שמראיינים את יאיר לפיד.
אתה נדבק.
עכשיו, תקשיב לקטע הזה שהוא אומר, זה גאונות. אני מבקש, רבותיי, מדובר
האם אתה חושב שצריך לסיים את המלחמה?
כן.
הדוח יסן לו את
סינואר.
לא שומעים.
לא שומעים?
לא שומעים כלום.
מההתחלה.
האם אתה חושב שצריך לסיים את המלחמה?
כן.
הדוח יסן לו את סינואר.
נחסל את סינואר, משמיד את החמאס, נרתיע את חיזבאללה. קודם צריך להפסיק את המלחמה, המדינה הזאת צריכה לחזור לחיים.
רן, הוא צריך להפסיק את המלחמה, אבל לא חיסלנו את סינואר. נחסל את סינואר, נחסל את חיזבאללה, נחסל את זה, אבל צריך להפסיק את המלחמה. מדובר בגאון. אנחנו נפסיק את המלחמה, נצא מרצועת עזה, נחתום שלא ממשיכים את המלחמה, לא נהיה לא בציר פילדלפי, לא בציר נצרים, לא בפרימטר, הם יצאו כמנצחים, הם ישתקמו, יעבירו תחמושת ומחבלים ואת כל האמצעי לחימה דרך ציר פילדלפי, ישקמו את עצמם, ימשיכו כן בטרור שלהם, אבל אנחנו נחסל את סינואר, נחסל את החיזבאללה. תראו, אני אומר לכם, פעם חשבתי ששמאלנים זה אנשים אינטליגנטים. אני אומר לכם שעם הזמן, פשוט מדובר ב אוסף של אנשים, הוא פשוט בור, בור ועם הארץ. זה המנהיג של השמאל? זה יושב ראש האופוזיציה? נטול השכלה בכלל? שומר פתאים השם? בור ועם הארץ? מה זה הדבר הזה? מה זה השטויות? סרי, תסביר לי מה זה השטויות האלה?
אני אסביר.
מה זה הטיעונים שלכם? אין לכם שום טיעון.
אני אסביר.
אין לכם כלום חוץ מביבי ביבי. אין כלום.
אז בוא אני אסביר.
שנייה, לא, לא. שנייה, עכשיו אבל אני... בסדר, אבל עכשיו אני מדבר.
הוא מנהיג המחנה האמוני.
סרי, חפרת חפור.
לא, שאלת.
לא, לא, אני חופר וממשיך לדבר. אני שואל וממשיך לדבר. אתה חפרת חפור, כן? אין לכם, חוץ מהדבר הזה, אין לכם כלום. אני אתן לך עוד דוגמה. הוא פרסם בשבוע שעבר איזה ציוץ על זה, תקשיב, גם כן כאילו נותן כל מיני מידע לאויב, כל מיני, אתה יודע, דברים שהוא מכריז, הכרזות וכל מיני דברים כאלה, והוא כותב ככה, מאז תחילת המלחמה, צהל איבד 12 גדודים, יותר מ-700 הרוגים וקרוב ל-10,000 פצועים. אבל נתניהו מבטיח לחרדים שיעזור להם להשתמט, הוא לא יצליח כי עוד נשארו בליכוד כמה אנשים שמחויבים לביטחון ולערכי הציונות, אבל עצם הניסיון ביום שבו נהרגו 3 חיילים הוא חרפה לאומית, אין גבול לחוסר הבושה. 10,000 פצועים, עכשיו מה הנתונים האמיתיים? פחות מחצי. צהל מפרסם בדיוק כמה פצועים. נכון ליום אתמול, כן? אתמול או שלשום, היו 4,441 פצועים. פחות מחצי, הוא כתב 10,000. הוא פשוט מבלבל את המוח. אגב, חצי, רק מהסדירים שתבין, חצי מהפצועים חזרו לגדודים, ליחידות שלהם.
כן, מצב נהדר.
זה לא קשור, תבין, מה הטיעון? הוא נתן, אני מסביר לך שהוא נתן נתונים. הנתונים האלה שקריים, לא נכונים. מה אתה אומר לי? המצב נהדר. מה זה רלוונטי?
בציניות אני אומר.
תן טיעון, תן טיעון, תן פעם טיעון, תן פעם משהו אינטליגנטי. שנייה, לא סיימתי. שנייה, כן, גנץ אומר, כן, באיזה מוחמד מג'דלה פרסם ביום שישי, שגנץ אומר באיזה פורום של ערבים כלשהו, אני לא יודע מה, שלום זו לא מילה גסה, אנחנו לא צריכים לשלוט בעם אחר. הצורך בהסדרים מדיניים הוא צורך ברור. נתניהו לא מוכן לקחת את הסיכונים הנדרשים לכך. תגיד לי, עוד פעם נתניהו לא מוכן לקחת את הסיכונים הנדרשים לכך? עוד פעם אותה קונספציה שאנחנו צריכים לתת להם מדינה פלסטינית? עוד פעם אותה קונספציה שאנחנו נותנים להם שטח?
מי מדבר על מדינה פלסטינית?
מה זאת אומרת? מה זה לא צריכים לשלוט בעם אחר? על מה הוא מדבר? איזה הסדרים מדיניים?
יש נושא שלא מדברים עליו במדינה פלסטינית.
איזה הסדרים מדיניים? על מה הוא מדבר? אז על מה הוא מדבר? על איזה הסדרים מדיניים הוא מדבר שאנחנו לא נשלוט בעם אחר ונתניהו לא מוכן לקחת את הסיכונים הכרוכים בכך? מה יכול עוד לקרות אחרי ששפכו פה דם של יהודים, אנסו נשים, מחתכו ושרפו ילדים, שאתם תבינו סוף סוף לצאת מהקונספציה המופרעת שלכם, המופרעת שלכם,
שהמצאתם
עם, החלטתם שצריך לתת לו מדינה, כן? החלטתם שהוא רוצה לעשות איתנו שלום, שרתם שירים, לא תיסו תפילה, רק הביאו יום, מבור זה, כל מיני שטויות וסיסמאות שלכם, לקחתם מדינה שלמה לעברי פי פחת, כן? לטירוף מוחלט, נערות של דם שהסתיימו ב-RPG לתוך מכוניות, ועדיין...
גני בנץ
מדבר עוד פעם על הקונספציה המופרעת הזאת, מה עוד צריך לקרות, כמה דם עוד צריך להישפך, כדי שאתם תפסיקו ותעצרו ותגידו, אוקיי, טעינו, היום אגב, יום שישי היה 31 שנה להסכם, לחתימה על הסכם אוסלו, למה לא היו חגיגות? למה אתם לא מציינים את זה?
טוב, תן לי מה זיכרון.
למה אתם לא שרים שיר לשלום?
אני מאלה שטוענים שנתניהו לא איש ימין, הוא אופורטוניסט.
מה עוד פעם נתניהו?
אני אסביר לך, ככה עכשיו רק מהזיכרון. נתניהו הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות. 4 פעמים, איש הימין הדגול, 4 פעמים בעד ההתנתקות. נתניהו החזיר חלקים מחברון. נתניהו בשנת 2009, הייתי שם, אתה יודע, אתה כל מה יודע, הייתי שם. נעם את נאום שתי המדינות. היה בעד שתי מדינות. אתה עכשיו מלין על בני גנץ. נתניהו שלך 2009, נאום שתי המדינות. נתניהו שלך התחנן, וזה אני יודע גם באופן אישי, התחנן שמנסור אבס ייכנס לקואליציה שלו לאחר הבחירות, התחנן.
תראה לי ציטוט אחד כזה.
אני התחנן.
תראה ציטוט אחד.
אתה רוצה שאני
מחזיק. עכשיו אם אתה מביא ציטוט אחד,
תקשיב.
אני קורא לך שקרן, ואם אתה תביא ציטוט אחד, שנתניהו התחנן לאבס שייכנס,
אז עכשיו אני אגיד לך. מי שהיה מחזיק
ציטוט אחד, אחרת אתה שקרן. תביא ציטוט. תראה לי ציטוט אחד שנתניהו התחנן.
מי שהחזיק את תיק מנסור אבס לפני הבחירות היה אריה דרעי.
תביא ציטוט.
אני יודע מה אריה דרעי דיבר, אני יודע בשם מי הוא דיבר עם מנסור אבס.
תביא ציטוט.
אתה מוכן לשתוק ולתכנית?
תביא ציטוט.
אז תקשיבו, מי שהיה אמון על מנסור אבס, על התחזוק שלו, מכיוון שכל הסקרים שצדקו ב-100%, דיברו על זה שגוש הימין מקבל גג 59 מנדטים, ומנסור אבס עובר ומקבל...
יש לך ציטוט?
רגע!
יש לך ציטוט?
טוב, בוא, תפסיק להפריע, עכשיו תן לי לשמוע.
יש לך ציטוט? אני עונה.
4 מנדטים. נתניהו ידע שהוא יוכל להקים ממשלה רק עם מנסור אבס. ולכן מי שהיה אמון על תיק מנסור אבס היה אריה דרעי שניהל לו שיחות. אני רוצה שמישהו יעלה לרדיו עכשיו ויכחיש. השיחות היו ברשות ובסמכות, ברשות נתניהו, בסמכות נתניהו, כדי לתחזק את מנסור אבס שיצטרף.
יש לך ציטוט?
רגע. נתניהו מאוד מאוד רצה, אבל שלח שליחים לרב דרוקמן זיכרונו לברכה כדי שיכשיר ניסה, היחיד, ולא יעזור לך, תצרח עד מחר.
לא צורח, אני שואל אם יש ציטוט, אני לא צורח.
מי שמנה את הקמת הממשלה הזאת.
אמרת התחנן.
מי שמנה את... אני הייתי, אתה יודע מה, הייתי נוכח גם משיחות. מי שתן לי, דיברת שעה. מי שמנה את הקמת הממשלה הזו, נעמד על רגליים אחוריות, לא היה מוכן לשמוע, היה בצלאל סמוטריץ'. ואתם כולכם, אתה וריקלין וכולכם, הכשרתם את הקרקע לכניסת מנסור אבס.
אתם
אלק ימין, אתם לא ימין, אתם ביביסטים, אתם ביביסטים,
אתה משרת את תבלה 12, כי אתה ימין.
את האופורטוניסט הכי גדול
כן, את השמאל האליטיסטי האשכנזי, אתה משרת. ואתה אומר לי שאני לא ימין.
אתה משרת את מלך האליטה, מיליונר, אופורטוניסט, שמעניין אותו עדות המזרח, כמו שמעניין אותי האסכמוסים, אני לא יודע מה
קודם. אז למה הם מצביעים לו?
אז למה הם מצביעים לו? לא ברור, אני מקווה שהפעם הם יתפקחו. תקשיב רגע, עוד פעם אני אומר.
אתה גם אמרת שאין גזענות.
אני אזכיר לך, אני אמרתי שאני לא חוויתי גזענות.
כן, לא, אמרת שאין גזענות.
טוב, אתה מפריע לי בכוונה.
אמרת שאין גזענות.
מי שניסה להכשיר את הקרקע לכניסת מנסור אבס, זה כל החבר'ה שלכם. אדון נתן אשל, שהלך לעיתון הארץ, ואמר שמנסור אבס, כאמור, נתן אשל, מקורות
טובים. לא, אתה אמרת שביבי התחנן.
אתה אמרת
שביבי התחנן, ולא הבאת שום ציטוט.
נתן אשל הלך לעיתון הארץ וכתב שמנסור אבס הוא הפתרון, הוא לא הבעיה. ריקלין צייץ בזכות היחסים האדוקים שצריכים להיות.
טוב, נו, בסדר, את מי זה מעניין עכשיו?
לא, לכן אני אומר...
את מי זה מעניין עכשיו?
אתה מלין.
אני מכיר לך מה בני גנץ אמר ביום שישי.
אבל אני אקריא, אז אני מכיר לך.
אז אתה מדבר איתי על מה שהיה בבחירות, נו באמת.
מה שהיה בבחירות, ונתניהו שהחליט חברון.
לא בבחירות האלה, בבחירות הקודמות.
ונתניהו שהצביע בעד ההתנתקות.
כן.
ונתניהו שנשא את
נאום
שתי המדינות. בנאום בר אילן המפורסם.
אוקיי, ושחרר את גלעד שליט.
נו, הוא תמשיך. לא ימין.
טוב, הוא לא ימין. אתה ימין. אתה משרת את תבלה 12 כי אתה ימין.
ואתה משרת את האופורטוניסט.
תן לי פרסומת אחת, תודה.
האופורטוניסט מספר אחת שבינו לבין ימין אין כלום.
בסדר, אתה ימין. איך אתה לא מתבייש? באמת, איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש באמת לשרת את האליטה הזאת? תראה את כל הנדב ויאלים האלה, והאילן שילוחים, והאילן שילוחים, שהוא משווה אותו לפוטין, והוא משווה אותו להיטלר. אותם אתה משרת. אתה משרת של אילן שילוח, אתה מבין? וזה לא קשור, אתה משרת את האג'נדה שלו. אתה הפכת כל הטנטרום ביבי ביבי, כל הטנטרום שלהם ביבי ביבי, שחמש שנים לקחו מדינה, הפכו מדינה לאירוע מטורף, עם כל ההחרמה של ביבי בפוליטיקה, כל זה שהיו פה חמש מערכות, מערכות בחירות, כן, בגלל אתה נדבקת בטירוף הזה.
מי זה אילן שילוח? לא דיברתי איתו מעולם.
אבל אתה משאר...
אבל הנה, לא דיברתי איתו מעולם.
אבל כל הדיבור שלך הוא בדיוק זה, של ביבי הוא הדמון. אתה, כל מה שיש לך לדבר זה הדמון הדמון. ביבי, ביבי, כל מה ש... אין לך שום דבר. אני מדבר איתך על גנץ, אני מדבר איתך על זה, אני מדבר איתך על ההוא, אתה ביבי ביבי. זה הדבר היחיד שיש לך מה להגיד. אין לך שום דבר חוץ מזה. הכל זה... אין כלום חוץ מזה. אין מציאות, אין שום דבר.
יש ראש ממשלה, אין מציאות, אין כלום. מכתיב את המציאות. אנחנו קובעים את אורחות חיינו.
אתה יודע מה? תקשיב לאופיר כץ. תקשיב לאופיר כץ, כן? תראה, אז היו, כשהיה ממשלת הממשלה שלכם, כן? כל הזמן היו כותרות, היה כותרות, איך האופוזיציה מצביעה נגד, על חיילים, על פלסטינים. תקשיב מה אומר אופיר כץ, בבקשה, תקשיב.
תקופות שהאופוזיציה הייתה מצביעה נגד חוקים של הקואליציה, איזה רע שהיה פה בתקשורת, איך הם עושים, איך הם לא מתביישים. דני קושמרו פותח את אולפן 60, אני שואל, איך אתם מעזים להרים את היד ולהצביע נגד על הצרכים האלו? מה יש לנו פה? מפונים, חטופים, משרתי מילואים, נפגעי פעולות איבה. איך אתם הולכים להצביע נגד, מאיר? אתה הולך להצביע נגד כל מה שהקראתי עכשיו?
אוקיי, הבנו את העניין, הבנת את האירוע. הכל אצלכם צביעות, הכל צביעות אחת גדולה. יש כאלה שמותר להם, יש כאלה שאסור להם. בגלל זה אתה מדבר על מנסור אבאס. מי הקים ממשלה עם מנסור אבאס? תענה לי.
מי רצה להקים ממשלה עם מנסור אבאס?
מי רצה?
נתניהו התחנן.
מי הקים?
שלח שליחים לרב דרוקמן,
עזוב רצה, עזוב רצה.
דרוקמן רצה, מי הקים? סמוטריץ' מנה.
לא, לא, אבל מי הקים?
זו האמת, זו ההיסטוריה, זו
המציאות. מי הקים? מי הקים? אני שואל אותך, מי הקים?
נתניהו
התחנן
להקים ממשלה של 63.
אבל מי כן הקים?
מכיוון שהוא נתן לגיטימציה למנסור אבאס, אז הצד השני הקים.
אז הצד השני הקים.
נפתלי בנט הקים, אחר שנתניהו רצה מאוד להקים ממשלה עם מנסור אבאס ונכשל, התחנן,
ביבי לא הקים.
אתה מנסה לשכתב את ההיסטוריה, אתה מנסה לבטל את הרעיון, את המאמר של נתן אשל ואת הציוצים של ריקלין. כולם היו נועדו להכשיר ולתת לגיטימציה לקואליציה עם מנסור אבאס.
בנט,
יא
בסדר, אבל בנט הקים, אבל כן, אבל בנט
הקים, אבל בנט הקים, הוא נתן להם לגיטימציה,
אבל מי הקים?
הוא נתן להם את הלגיטימציה להקים.
אבל מי הקים? ביבי נותן לגיטימציה,
בוודאי.
הוא נותן לגיטימציה.
אם ביבי רצה מאוד להקים ממשלה עם מנסור
אבאס, אבל הוא לא הקים,
אז יש לגיטימציה להקים איתו ממשלה.
בסדר, שלום יוסי קקון.
בוקר טוב, ראש עיריית צפת יוסי קקון.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה שלומך?
שלומי בסדר ברמה איתי.
בוקר, בוקר קשה, אני שומע בבוקר שאתה לקחת את הילדים לבתי ספר ומוסדות לא ממוגנים, והירי לא מפסיק. בוא תספר לנו מה היה הבוקר.
זה כבר מעל 300 יום שאני לוקח את הילדים שלי לבתי ספר לא ממוגנים, לצערי הרב, חלקם. ובכלל אנחנו נמצאים בתקופה של שנה האחרונה, קטסטרופלית. שמנסים לנהל שגרה, אבל זה לא באמת שגרה. זה בעיות נפשיות ורגשיות ופיזיות. זה מצב אבסורדי ש... לא יודע, אנחנו עכשיו מתחילים לקבל לטפטופים עכשיו, כאילו מה הפורמט? אנחנו רוצים לקבל, להבין מה הפורמט. למה אף אחד לא בא לפה לצפת? יש פה 42 אלף תושבים.
מה זה אף אחד? שר הביטחון לא דיבר איתך?
אף פעם.
ראש הממשלה?
אף פעם.
זאת אומרת, אתה 11, למעלה מ-11 חודשים... ראש עיר של 42,500 תושבים, סופג מאות רבות של טילים, אף אחד לא מדבר איתך.
כן, אני ראש עיר קצת פחות מ-11 חודשים, כן, כן. אבל אף אחד לא דיבר איתי. מגיעים לפה שרים, מגיעים לפה קצינים מדי פעם, הם נחמדים, יש שיח טוב, יש רוג הלכים טעימים. תכלס, לא קורה כלום. אין מישהו אחד שלוקח אחריות על העיר צפת, בא ואומר, יש פה אירוע אחר. אני לא אזור המרכז, אתה יודע, אולי זה לא חכם להגיד את זה ביום כזה, אבל כן, אני לא יכול לנהל שגרה כאילו לא קרה כלום. אני בלי עסקים, אני בלי תיירות, אני עיר מתה. מצד שני, אני לא מוכר בשום דבר. אני לא קירת שמונה, אני לא מוכר, לא במענקים כאלה ואחרים, לא בפינוי, לא בשום דבר. אתה בין הפטיש לסדן עם אוכלוסייה חלשה, עם 42 אלף תושבים, עם מגוון אוכלוסייה מקצה לקצה, עם שכונות ועם עירייה ש... קיבלתי עם גירעון ענק, עם חשב מלווה, אתה לא יודע איפה לשים את הראש. השגרה שלי היא חירום. אז אני עם שגרה עם חירום אמיתי.
תגיד לי, אנשים עזבו את צפת מאז תחילת המלחמה, או שרובם נשארו?
אין להם אפשרות לעזוב. יש אולי אחוז או שתיים שבאמת יש להם קצת אמצעים, תפסו את הרגליים, הלכו לאיזה מקום כדי שיהיה להם איזה מרחב מוגן לידם, והם עדיין שם ומחכים מתי לחזור. אבל רובם המוחלט של התושבים, אין להם את האפשרות הכלכלית לקוב וללכת. אז אם הם מצליחים למצוא איזה שבת ככה, קצת נופש, את ילדי משפחה באזור המרכז או רחוק יותר מפה, אז הם עושים את זה. אבל ביום יום הם פה.
יוסי, אתה יודע, יוסי, אנחנו מכירים, אתה שייך למפלגת ש"ס, ומפלגת ש"ס היא נדבך חשוב מאוד בקואליציה הנוכחית. למה אתה לא פונה לשרים, לנציגים, ליושב ראש ש"ס? אומר להם, חבר'ה, אני לא יכול, אני ראש עיר חדש, נבחרתי, כמו שאתה אומר, אוכלוסייה חלשה, 42 אלף איש שככה חיים אינם חיים, למה אתה לא עושה את זה?
קודם כל אני עושה את זה, השיח שלי מול היושב ראש ש"ס הוא שיח קבוע, מול השרים קבוע, השרים מבקרים פה כל הזמן, אבל לא שם הבעיה, הבעיה משהו יותר גדול. מישהו שיבוא, אתה יודע, שמגיע לפה איזה שר ועושה סיבוב ומפנה אותי לאיזה קול קורא שאולי יכול לעזור לי, תודה רבה, אני יודע לעשות את זה גם לבד. אני צריך מישהו מבוגר אחראי, שמתעסק בתחום הביטחון, אם זה ראש הממשלה, שר הביטחון, כזה או אחר, שיבוא ויבין את המצוקה האמיתית שיש בצפת. היא לא דומה לשום עיר, גם לא
לשכנות שלי. מה אתה מציע?
אני מציע, קודם כל, אנחנו צריכים פה מענקים עכשיו מיון, בשביל קודם כל למגן קצת את העיר. לתת מענה בנושא של חוסן.
יותר מחצי מה... בואו, תספר לי באחוזים, כמה בתים ממוגנים, פחות או יותר יש, כמה...
אנחנו מדברים בערך על חצי מהבתים שממוגנים, חצי ממוסדות החינוך שממוגנים, שזה אומר שהחצי השני לא. זאת אומרת שיש לי עשרות מוסדות ואלפי תלמידים שעכשיו שאני מדבר איתך בעשר וחצי בבוקר נמצאים במוסדות ללא מיגון. אין להם מיגון. שזקה, מרימים ידיים לשמיים ובורחים לאיזה פרוסדור שאולי הוא הכי מוגן.
תגיד לי, איך זה כל כך הרבה שנים? כל כך הרבה שנים מאז מלחמת לבנון השנייה. עכשיו, הטענה היא לא אליך, אתה לא היית ראש העיר, אבל כל כך הרבה שנים ולא נעשה שום דבר במיגון עיר צפונית כמו צפת.
אני הייתי פה במלחמת לבנון השנייה, כמובן לא כראש עיר, אבל כן, זה גם משהו שצריך לבחן ביום שאחרי. כרגע זה לא כל כך רלוונטי. אבל לכן, 20 שנה, אנחנו כמעט במלחמת לבנון השנייה, ובלי קשר למלחמת לבנון השנייה, אפילו לפני, לא היה פה תוכנית אסטרטגית, לא היה פה שום התקדמות בדבר הזה, לא נעשה פה כלום. עד השביעי לאוקטובר לא נעשה כלום, לא לשיפוט המקלטים. למזלנו, יש רב שימושי במקלטים מסוימים, אז איך שהוא מצאנו אותם בשביעי לאוקטובר, מוכנים. אבל כל שאר המקלטים לא היו מוכנים. לא נותנו את הדעת, לא על מוסדות חינוך, לא על שאר הדברים, שכונות שלמות של אוכלוסייה מבוגרת, ללא מיגון או איזה מקלט בקצה הרחוב שלוקח 10 דקות להגיע אליו. לא עשו את זה, אבל זה משהו שיבחן ביום שאחרי, אנחנו נתריע גם על זה ונדבר גם על זה. אני מדבר כרגע, היום, יום ראשון, אחרי שביום חמישי היה אזעקות ונפילות, אחרי שביום שישי היה אזעקות, אחרי שבשישי בלילה היה אזעקות, אחרי שבשבת היה אזעקות.
מה היה עד עכשיו פגיעות מבחינת צפת?
תראה, קודם כל אנחנו מדברים על שברי ירוד שהיו כבר כמה נפילות כאלה.
היו פגיעות ישירות בבתים?
לא היו פגיעות ישירות בבתים, היה ליד בית החולים.
היה ירי על העיר עצמה או רק על הבסיסים באזור של צפת?
תראה, בסוף שאתה יורד לבסיס בתוך שכונה, אתה מבין שזה לא רק לבסיס. היה לנו ארוגה לפני כחצי שנה בתוך בסיס, בתוך צפת. כן, נכון. אבל אני אומר עוד לפני הפגיעות, כל הזקה של עצמה מביאה את כל התופעה
של... לא, מה שאני שואל זה אם חיזבאללה ירה על העיר צפת.
תראה, אני לא מקבל כל כך מידע על כל מתח שיש. בשבת היה מתח של 50-60 טילים. להגיד לך אם זה בדיוק היה לתוך הבסיס או לשכונה בתוך צפת, אני לא יודע לענות לך אולי...
זה היינו אך, זה ממש צמוד, נו, זה ממש צמוד.
לא, יש פה משמעות גדולה אם הוא יורה על העיר עצמה, לא.
הם כבר יורים בלי בעיה לערים שלא פונו, ליישובים מאוכלסים, ראי נעריה ויישובים אחרים. אתה רוצה לשאול אותך, יוסי כהן, אני ככה, יש לי סנטימנטים גדולים בשפת, יש לי דודה, אחות שלי, מי שנפטרה, היא גרה בעיר העתיקה, אתה יודע, אני זוכר את צפת.
אתה צאצא של הארי הקדוש.
נכון, והבעלה אריה סימנה מחזיק, החזיק במשך עשרות שנים את בית הכנסת הארי הקדוש, גם הספרדי, גם האשכנזי. לא, הוא החזיק את בית הכנסת, בעלה. את שני הבתי כנסת, גם הספרדי וגם האשכנזי. ואתה יודע, אני זוכר בשנות ה-70, גם ה-80, צפת הייתה מוקד של תיירות, אנשים הגיעו שם לקריית האומנים, זה היה באמת עיר שמשכה תיירים לא מהארץ, מכל העולם.
הלו.
נכון, אני בתקופה האחרונה רואה הרבה סרטונים מהתקופה היפה הזאת. אני אישית הייתי פה לפני כ-20 שנה, הייתי גר פה, ואני זוכר את זה. וכרגע, לצערי, מאז הקורונה לא הצליחו להשתקם פה בצפת לאיזו שגרה נורמלית. מאז שנכנסתי, אנחנו בתוך מלחמה, אנחנו כן פועלים בעוד קצת זמן שנשאר, בתוך החירום ובתוך השגרה המורכבת, פועלים כדי להכין תשתיות ולהתחיל גם מול משרד התיירות, גם מול פילנטרופיה, כדי להביא איזה תקווה לעיר פה, שהתיירות תחזור לצמוח כאן. גם בנושא של דיור אנחנו עובדים קשה, ובכל המישורים האלה, ומקווים מאוד שמהר מאוד מישהו בממשלה יתעשת ויפעל, כדי מצד אחד לתת לנו מענים לחוסרים ולפערים שיש, ומצד שני להחזיר אותנו לשגרה.
אוקיי. אמן, אמן, אמן.
לא רוצים פיצויים, לא רוצים כלום, רוצים שגרה.
אמן, אוקיי. אמן.
תודה רבה שדיברת איתנו. מר יוסי קוקון, ראש עיריית צפת, תודה להתראות. שלום יניב וייפי.
שלום, בוקר טוב, ינון.
שלום, אתה מנהל תוכנית אבני הדרך לבני המנשה, ורכז בתוכנית בחברת אחי, בעמותת כן. מניפה, ואתה מכיר מקרוב את סמל ראשון, הכרת, גרי גדעון הנהל, ש... סליחה?
כן, כן, אתה אומר נכון.
אוקיי. החייל מכפיר שנרצח בפיגוע...
פיגוע הדריסה.
כן,
בית אל.
ליד בית אל, ליד גבעת אסף שם.
גבעת אסף, כן.
כן. אז ספר לנו עליו, בבקשה.
קודם כל, לפני שאני אספר, אז אני אספר קצת על הקהילה, שהרבה אנשים לא מכירים, אז אז אנחנו גלות יותר מ-2500 שנה, אחרי בית הראשון התפזרו עשרת השבטים בכל העולם, ושבט מנשה, הבן של יוסף, ברח רחוק באזור אסיה והגיע לצפון מזרח הודו. ומשם יש הרב הגדול, אנחנו קוראים זה הרב של בני מנשה, הרב אליהו אביחי דצל, הוא היה מורה לתנך, היסטוריון, הרב של אוניברסיטה העברית, הוא היה גם תלמיד של הרב יהודה קוק, הוא חקר איפה ברחו כל עשרת השבטים אבודים. והוא חיפש באפגניסטן, פקיסטן, טיבט, הודו, צפון מזרח הודו. ובסוף הוא מצא אותנו בצפון מזרח הודו, יותר, כמו שאמרת לך, יותר מ-2500 שנה בגלות. זה הקהילה, ואנחנו פה בארץ, ואנחנו חלק מהעם.
אני שמעתי בהספט שלה, בהלוויה, שהוא קורא לראש הממשלה להעלות את... את שאר בני המנשה לארץ, כמה נשארו שם עוד? על כמה מדובר?
אני איש חינוך, אני לא יודע כמה, אבל אני יודע שאני אספר, אבל אני יודע שאח ואחות של גדעון עדיין בהודו מחכים לעלייה.
וואו,
עדיין בהודו מחכים.
רגע, אתה גם מהקהילה?
אני מהקהילה, ואני הקמתי את התוכנית, אני מנהל תוכנית גיוס לצה"ל, לעולים, למלשבים, חיילים משוחררים.
כמה בני המנשה חיים בישראל?
אני חושב יותר מ-1,600 משפחות, 1,700 משפחות, בכל הארץ,
איפה בעיקר? יש הרבה בקריית ארבע, אני יודע.
המקום המקורי זה היה גוש קטיף. העלייה הראשונה הייתה בגוש קטיף, ואז התפזרנו לקריית ארבע, בית אל, נוף הגליל, טבריה, שדרות, בכל הארץ.
היה מקרה מצער גם בקריית שמונה עם הרצח המזעזע.
כן.
אגב, זה אותה משפחה? כי זה אותו שם משפחה.
אני חושב שמשפחה מאוד מרחוק, אנחנו קהילה מאוד גדולה, אז...
זה שם משפחה נפוץ בקהילה?
כן.
אז בוא תספר לנו
על גרי גדעון.
סליחה, לפני שאני אספר על גרי, יש לי משהו חי, אני חייב להגיד, בשביל האוקטובר, יותר מ-150 מילואימניקים לקהילה קיבלו צו 8, כולם לוחמים.
כל הכבוד.
יש לנו יותר מ-90 לוחמים שאני מלווה אותם, שנמצאים ביחידות עילית, יחידות מובחרות, כל חטיבות חי"ר. קרקל, ירדן, מגב, שיריות, תותחנים, טבחים, חיל הלוגיסטיקה. אנחנו פה, אנחנו חלק מהעם, אנחנו יהודים, אנחנו משרתים את הצבא, זה חלק מהזהות היהודי שלנו.
למה אתה מדגיש את זה? כי מה? כי יש כאלה שלא מתייחסים לכם ככאלה?
כן, אני הייתי לוחם בתחנים, אני עושה מילואים ב-226 עד עכשיו. חלק, שמה, זה מאוד מוזר. בן אדם רואה שיקה של סייט את 13, פרסוף של אסיאטי ועם כיפה. זה קצת מוזר. כן, לא הרבה אנשים מכירים את זה.
כן. ועכשיו תספר לנו על גרי גדעון, זכרו לברכה.
אוקיי. גדעון עלה לארץ בשנת 2020, שהוא היה בן 20, והוא גר בנוף הגליל. הוא גר עם הורים ושני אחיות גדולות. כמו שאמרתי לכם, יש לו עוד אח ואחות שגרים בהודו, מחכים לעלייה. מאז שהוא הגיע לארץ, גדעון הספיק ללמוד בישיבת הסדר בנוף הגליל. ותוך כדי הישיבה, הוא קיבל מכתב שהוא קיבל פטור מהצבא בגלל הגיל.
כן.
והוא אומר שהוא לא מוכן לקבל את זה. הוא אומר, אין שום סיכוי שאני לא מתגייס לצבא בתור לוחם. אז הוא התקשר אליי, אני הייתי באותו זמן מנהל תוכנית לגיוס לעולים חדשים, בעיקר לבני מנשה. הוא אומר לי, יניב, החלום שלי זה להתגייס לצה"ל, להיות לוחם כמו כל שאר קהילת בני מנשה שמתגייסים ליחידות הכי טובות בצה"ל.
כן.
אז אמר לי, טוב, אז התחלנו תהליך מול מיטח, מכתבים, הצבא, אתם יודעים שהצבא לא עובד יום ליום, זה לוקח זמן. יחוד עם רמדת קהילה, מפקד יוס טיבריה, לקח יותר מחצי שנה, ולא ויתרנו. בסוף הצבא אמר, יאללה, שיבוא לצו ראשון. הוא הלך לצו ראשון, מילא את הטפסים, אני לא ליוויתי אותו באותו זמן, אני לא יודע מה... ואז הוא אומר שהוא לא יכול להיות קרבי. אז שאלתי לו למה? הוא אומר לי, יניב, אני לא יודע, בוא תבדוק, אני מרים טלפון ללשכת גיוס, מה הסיפור של גדעון, למה הוא לא יכול להיות קרבי, הוא בן אדם זאת. אז כנראה שהוא בתור עולה חדש, היה לו מאוד קשה למלא טפסים, והוא מילא טפסים שלא צריך למלא, כל מיני שורות שלא לא היה צריך למלא, הוא מילא, אז בגלל כל הדברים האלה, אז ביקשתי ממשקת גיוס טבריה שמתקן את זה, והוא מאוד חשוב מאוד להתגייס. ובסוף הוא התגייס למכרה אלון 3 חודשים, קורס עברית, וקיבל שיבוץ לחטיבות כפיר בגדוד נחשון, שם הוא התחיל את הטירונות, אימון מתקדם, מסלול, וקיבל פקל קלה חוט. מקבל קלה חוט זה צריך להיות לוחם ממש ממש טוב.
כן. וגרי גדעון הוא החלל הראשון מקהילת בני המנשה, נכון? במלחמה, אני מתכוון למלחמת השבעה באוקטובר, חרבות ברזל.
כן, יש לנו כמה פצועים, אבל כן, יש לנו כמה פצועים. גם תשמע, ינון וברק, אחרי ההלוויה, יצא לי לדבר עם כמה חברים שלו מהצוות של גדעון, שאחרי ההלוויה אתה רואה כל הצוות של המאגדות שיושבים מעל הקבר שלו, וניגשתי לכמה חברים, חבר'ה, אני נוטה לדעת על גדעון קצת, אז אחד המפקדים או אחד החיילים אמר לי, תשמע, גדעון היה חייכן ושמח, וגם ביישן, זה משהו ייחודי אצלו, גם ביישן, גם שמח וגם חייכן. הוא אמר לי, לא היה לנו כזה דבר בגדוד, הוא היה תמיד הראשון שמוכן להתנדף, לשמירות, לסגור שבת, צריך לסגור משהו, יש בן אדם עולה חדש לא מבין, מורים את היד, אני רוצה לעזור.
אנחנו
חייבים לסיים.
יניב וייפי, תודה רבה ששוחחת איתנו.
תודה שדיברת אותנו על גרי גדעון הנהל, השם ייקום דמו, המקום ינחם אתכם, תודה.
תודה רבה.
פרסומות.